טוב, אז אנחנו ננסה לדבר היום על בינה מלאכותית ובית חכם ודברים שהם מאוד מעניינים, במיוחד עכשיו, אחרי שלמדנו, אחרי שאנחנו נמצאים בעניינים, אז הדבר הזה מאוד מעניין. לראות את העקרונות שלמדנו, איך הם באים לידי ביטוי ומתיישמים במציאות המודרנית. רגע, נפתח לכם את הקובץ. הבינה המלאכותית זה למעשה מערכת שממוחשבת, שמנסה לדמות מוח אנושי, אם נגדיר את זה כך. הבינה המלאכותית קופצת כל הזמן בקפיצות מדהימות. גם בעבר היא יכלה לעבוד על ידי סטטיסטיקות, על ידי כל מיני חישובים, אבל יש קפיצה גדולה מאוד בשנים האחרונות, ואני אסביר קצת, אנחנו נבין את המורכבות ההלכתית, את הדברים הטובים שיש בזה בעולם, אבל את המורכבות ההלכתית שיש בזה בשבילנו. בדרך כלל, בינה מלאכותית למדה על פי ניתוח של כל מיני נתונים, מה הדברים נכונים ולא נכונים. למשל, ניקח צילומי רנטגן. רופא מתחיל, כשהוא מסתכל על צילום רנטגן, יוכל לנתח אותו, להגיד מה זה אומר, הרבה פחות מאשר רופא שראה מאות, אלפי צילומי רנטגן. כל פעם אתה מקבל עוד דרך, עוד הבנה, עוד דברים להבחין. לקחו בינה מלאכותית והכניסו לה אלפים, אלפים, אלפים של צילומי רנטגן עם פענוח. אז כשהבינה המלאכותית רואה צילום רנטגן, היא יכולה לתת דיאגנוזה שרופאים לא יכולים לתת. או למשל, בינה מלאכותית יכולה להכין תרופה שתהיה מותאמת אליך בדיוק. הרי היום אין לנו תרופות, יש לנו אנטיביוטיקה, אז לוקחים, יש כמה אנטיביוטיקה, נוזכים את זה ואת זה ואת זה, אבל בינה מלאכותית יכולה לבדוק את כל הדברים שנמצאים בתוכך, ועל פי כל הנתונים שאנחנו יודעים, איך תרופה תעבוד בצורה הכי טובה, היא יכולה לתת לך תרופה מדויקת, אנטיביוטיקה מדויקת. בינה מלאכותית בשנים האחרונות התחילה לבצע ניתוחי גב בצורה מדויקת ביותר, במקום שרופא צריך לפתוח את הגב ולהתחיל, היא יודעת בדיוק את הנקודה, היא נכנסת מלמעלה, עושה נקודתית, חותכת מעט מאוד, נכנסת, מבצעת. עכשיו, הדבר הזה, יש לו עוד הרבה השפעות בבתים. יש דבר שנקרא בית חכם. רוב הבתים החכמים בארץ היום, הם די טיפשים. בית חכם בארץ, מה זה בית חכם בארץ? מה הוא עושה? נכון. בית חכם, בסך הכל, בדרך כלל, יש לו איזו אפליקציה שאתה יכול את כל המזגנים לכוון באפליקציה, וללחוץ הכפתור וכל האורות נכבים, ואתה בנסיעה בדרך וחס וחלילה שלא תגיע הביתה ויהיה לך חם 10 דקות עד שהמזגן עובד, אז אתה כבר לוחץ באפליקציה והוא מדליק את המזגן. אבל זה באמת שעון שבת קצת יותר מודרני, זה לא משהו מרשים. הייתי בבית חכם כזה ברעננה, הייתי, תרחתי שם שבת, באתי שיעורים, ובעל הבית מראה לי את הבית, וככה מראה לי איזה יופי אפליקציה, ואיך מתפאר בדרך שלו. הגיע שבת, פתאום מתברר שהייתה לו תקלה, הוא שכח ללחוץ על משהו, קומה שלמה הייתה בלי מזגן. היה רותח, רענן, היה קיץ, היה רותח. ופעם אדם הוא הולך, מדליק, רואה עכשיו, אז יש יתרונות וחסרונות, אבל בסך הכל, זה דבר נחמד, אבל זה לא דבר שמרשים טכנולוגי. יש לנו עוד קצת דברים שהם נמצאים עכשיו בארץ, חוץ לארץ הרבה יותר, שזה הסירי הזה שאתה מדבר אליו, הוא עושה, שזה עוד קפיצה, וזה נחמד. אבל עיקר הדבר שנחמד פה שהוא מפענח הכל. כלומר, אחרי פינוח הכל, אז זה לא משהו מרשים טכנולוגית מעבר לזה. זה יפה, כאילו, קפיצה. אבל, ובדברים האלה יש המון דברים, למשל, הדברים האלה עוזרים להלכה דווקא בהרבה דברים, כי למשל, מקרר. קרה לכם פעם שפתאום נזכרתם ששכחתם אור במקרר בשבת? קרה? אז יותר זה לא יקרה. לי בבית זה כבר לא קורה, אתם יודעים למה? יש מערכת היום, נכנסה לפני שנה, שנתיים, מי שדווקא לקח, ואני חייב להגיד, אני חשבתי על זה עם אנשים שלי עוד לפני 10 שנים, אבל לא היה מי שיבצע את זה, משמרת השבת, הכינו מערכת, 10 שנים קדימה, יש לי מקרר כזה, פותח את הדלת, לפני שבת האור נסגר אוטומטית, אחרי שבת הוא חוזר, עם ראש השנה, החגים, הוא יודע בדיוק את כל החגים, יום אחד, יומיים, מה? לא צריך, מישהו תכנן אותו, ועל 10 שנים הקרובות. אני לא עושה כלום, זה מתוכנן כבר. לא, הוא תכנן את זה, מישהו תכנן את המערכת, עם צ'יפ בפנים. מישהו תכנן. הוא יודע. באמריקה גם יש, אז אתה צריך, עם אמריקה. הוא יודע. יש לו לוח שנה. כן, אבל הוא מתוכנן לעשרות שנים הקרובות, וזה מאוד נחמד, זה שלא צריך לסגור את האור, לפתוח את האור, מאוד נחמד. יש לי מקרר אחר, הישן שלי, שאני, ההורים שלי, אחרי שזה קרה להם, זכרונה לברכה, פעם ראשונה, הם שמו פלסטר, אין אור יותר במקרר. ואני אמרתי, לי זה לא יקרה, אבל שנה אחרי שהתחתנו, זה קרה, אז גם כן שמתי פלסטר. עשרות שנים הייתי בלי אור, עכשיו יש לי מקרר שיש לי אור, והוא נחמד, כי במקרר השני, זה מצוין. בסך הכל זה טוב, כן? יש להם קצת חומרות, ובגלל זה המקרר יכול היה לבוא טיפה יותר טוב, אבל לא נורא. עניין החומרות, אולי נדבר עליהם בעתיד, כי יש כל שיטות, מה, על חיישנים, על דברים. אבל זה מצוין, כאילו, זה רק עוזר. ומה השינויים? ומה השינויים שכל כך מאתגרים ומעניינים? אני אקח קודם כל את עולם השחמט, ואז אני אעבור אלינו. אני פגשתי לפני כמה ימים, אני לא זוכר מי זה היה, כל כך הרבה אנשים עוברים דרכי שאני כבר לא יכול לזכור, פגשתי מישהו שהוא היה בחברה שפיתחה את הבינה המלאכותית שיצרה את הרובוט הזה ששיחק שחמט. צ'ס. ושיחק שחמט, והוא עבר על כל המשחקים בעולם, וידע לשחק שחמט, ונתנו לו לשחק נגד קספרוב. אתם יודעים איזה קספרוב? היה מספר 1. והבינה מלאכותית ניצחה אותו. את קספרוב. לפני 2 בערך, לקחו בינה מלאכותית מהדור החדש. הבינה המלאכותית הזאת לא הראו לה אף משחק. אף משחק. מה עשו? הראו לה איך משחקים שחמט, ונתנו לה לשחק נגד עצמה. כל הזמן לשחק נגד עצמה וללמוד מהמשחק שלה נגד עצמה. לקחו את הבינה המלאכותית הזאת, ונתנו לה להתחרות עם הבינה המלאכותית הקודמת. והחדשה, איפה אומרים לי, קראה אותה. ניצחה אותה בקלות. אנשים שהסתכלו על המשחק, שמבינים משחמט, לא הבינו את המהלכים. המהלכים לא היו הגיוניים. ולמה הם לא היו הגיוניים? כי זה לא היה חשיבה אנושית, אתם מבינים? זה חשיבה של רובוט. אבל ניצחה. עכשיו, המגמה באופן כללי בכל הבינה המלאכותית, שזה תהיה בינה מלאכותית לומדת. שזה תהיה בינה מלאכותית שלומדת לבד. כאילו כמו מוח אנושי. יש ויכוח עד היום, האם זה אפשרי או לא אפשרי. האם זה אפשרי שיהיה לבינה מלאכותית משהו כמו חשיבה אנושית, או זה בלתי אפשרי, אבל זה מה שהעולם מנסה כל הזמן ליצור. ויש כאלה שטוענים שזה ודאי אפשרי, ומתקדמים לזה, יש כאלה ויכוחים על זה. כלומר, דבר אחד בטוח של הבינה המלאכותית לא יהיה, זה רגשות. זה לא שלא מנסים לייצר את זה, מנסים לייצר כאילו יש את הרגש, מנסים לייצר דברים כאלה, אבל אתם מבינים שזה, לכן, עובדי הייטק, תראו זה טוב שיהיה, כן? אבל זה הולך להשתנות המקצוע, כל הזמן זה ישתנה. מה שכל הזמן יצטרכו יותר זה פסיכולוגים, אנשים שמטפלים ברגש, זה מנשמה, אולי רבנים, אז רק תשמרו לכם אופציות פעם להסבה, אם תרצו. בכל אופן, הדברים האלה מאוד מאתגרים הלכתית. אתה נכנס בבית החכם המודרני, עכשיו כל מה שאני אומר לכם קיים כבר היום, כן? רק היום זה הרבה כסף. פעם זה יהיה אצל כל אחד. אז בבית החכם היום אתה נכנס לבית, כל דבר שאתה עושה בבית, הרובוט, הבינה המלאכותית, לומדת אותך. יש חיישנים, סנסורס, בכל הבית, והם כל הזמן לומדים אותך, לומדים כל דבר שאתה עושה. למשל, אתה יורד, נכנס לסלון, בוא נאמר, יושב, והבינה המלאכותית יודעת שאתה בזמן כזה, במזג אוויר כזה, בשעה כזאת אוהב את החלון פתוח. אז החלון ייפתח. עכשיו זה לא, זה הכל טוב להיות בדברים שלך, זה לא שהיום זה יכול להיפתח, כי הוא יודע בשעה כזאת, הוא יכול לכוון טמפרטורה אולי, אבל זה הולך להיות לפי מה שאתה רגיד. למה לפי מה שאתה רגיד? כי למשל, אם אשתך תרד, יכול להיות שזה יהיה בזמן אחר, לפי מה שאשתך אוהבת. אם אתה ואשתך תהיו ביחד, אוקיי, כאן זה כבר תלוי בכל בית, אתם מבינים? כשילכו לייעוץ זוגי, ייקחו את הבינה המלאכותית, לראות מה קורה בבית כשהבעל ואישה נמצאים ביחד, כמו מי מתפקדים. אתה יושב שם, והוא יודע בשעה מסוימת שאתה רוצה קפה, אתה לא צריך להגיד לו, הוא מכיר אותך, הוא יביא לך כוס קפה לשתות. עכשיו כל זה קיים, הוא לומד אותו, פשוט הוא מכיר אותך, הוא יביא לך לשתות קפה. בצהריים, הוא יכין לך ארוחת צהריים, ארוחת צהריים גורמה, למה גורמה? כי הבינה המלאכותית יכולה להכין את כל המתכונים הכי מעצבנים וקשים, שתי דקות תערבב את זה, עכשיו תוסיף את זה, יש סבלנות, הכל בסדר. כל המתכונים של השפים האחי, זה הכל היא עושה, היא כמובן עורכת שולחן, מגישה לשולחן, הכל קיים, כן? אני ראיתי את הכל, לא בעיניים עדיין, אבל פעם מגישה לשולחן, וכמובן, כמו הילדים בבית, שאחרי שהם משלים משהו, הם שוטפים כלים, נכון? תמיד ילדים שוטפים לכם, אז הבינה המלאכותית, המערכת, הרובוט שם, הוא שוטף, מנקה, מסדר את הכל, ויש עוד הרבה דברים אחרים מאוד מיוחדים שהם טובים או לא טובים, אבל הם, נדבר עליהם אחרי זה אולי. עכשיו, כל הדברים האלה דורשים בדיקה הלכתית בהרבה רמות. אנחנו נדבר היום על העניין שקשור יותר לחיישנים, לסנסורים, בעיקר לחיישנים שלומדים אותם. זאת אומרת, בכל בית, הולכים להיות המון המון חיישנים, כל דבר שאתה עושה בבית, המערכת תלמד עליך. עכשיו, רוב האנשים ירצו את זה, כי זה בשבילם. היא תכיר אותך, פשוט תכיר אותך טוב, היא תכיר את כל ההרגלים שלך, כל מה שאתה עושה, כל מקום בבית המסתובב, מישהו נמצא איתך. מקווה שאתה להכניס אנשים ללחץ, שלא יצחו גם על זה, זה פסיכולוג, אבל בעיקרון, מישהו נמצא איתך, ובואו ננסה לעבור לפי הדברים שראינו. עכשיו, באופן פשוט, אם אתה נכנס לחדר, ויש סנסור, יש חיישן, שרואה אותך, שלומד עליך, עכשיו משהו בפנים קורה, כן, הוא רואה אותה עובר, משהו משתנה בפנים, אתה לא רואה את זה, אבל משהו קורה. לכאורה, לפי הכללים שלמדנו עד היום, איך היינו מגדירים את זה? פסיק רישה. כלומר, בפשטות מדובר על פסיק רישה. זה המצב, אנחנו עוברים לבית, זה פסיק רישה. עכשיו, נכון, שיש מקום לדון, פסיק רישה, לכאורה בדרבנן. אנחנו מדברים על דבר שהוא לא נורא תלת, אז זה פסיק רישה בדרבנן. פסיק רישה בדרבנן, האם נגדיר את זה ניחא לי, לא ניחא לי, לא איכפת לי. שאלה, אתה אולי רוצה שילמד עליך, אולי לא אכפת לך כל רגע כשאתה מסתובב בבית, אתה יודעת כמה, כל שנייה שאתה קופץ. פסיק רישא דרבנן, אז אנחנו יודעים, אם זה לא ניחא לי, זה אולי מחלוקת ספרדים אשכנזים. אז יש דברים שהם יותר משמעותיים שיבואו לידי ביטוי כאן, יש מקום לשקול את זה. אולי זה כן ניחא לי. ואז אולי גם הספרדים יעשו. זה לפי מה שלמדנו עד היום. ועכשיו אני רוצה ללמוד את הירושלמי. כן. סוגיית רמה שייכת. ובעזרת השם אנחנו נלמד על גרמה, כי אנחנו הולכים ללמוד עכשיו מלאכת מחשבת, אדמנו דבר שלא מתכוון. אנחנו הולכים ללמוד מלאכה שאנחנו צריכים לגופה. ואנחנו נלמד גם גרמה. ומתעסק. בערך זאת המערכת שאנחנו צריכים ללמוד בדברים האלה. אבל לא ברור שזה מוגדר כגרמה. אני אגיד בקצרה, בלי להאריך יותר מדי, אבל ברגע שדבר הוא הדבר הנורמלי הרגיל בעולם, שככה עושים את זה. אתה יכול להגיד, אני פותח את הדלת של המקרר, זה גרמה, לא לחצתי על האור, פתחתי את הדלת וכאילו זה נדלק. אבל רב שלמה זלמן טען שדבר שאתה עושה רגיל, שככה עושים תמיד, בלי קשר לשבת, זאת הדרך שמה עושים, שזה לא מוגדר כגרמה בכלל. וגם החיישנים האלה, אם זאת הדרך הנורמלית שככה רגילים לפעול בבית, אז קשה לראות את זה כגרמה. אבל בעזרת השם, כשנלמד גרמה, אני אצטרך לברר יותר, וכמדומני שהשבוע זה יום הזיכרון של הרב רוזן, לפי דעתי ביום שלישי אולי, והוא כידוע לכם גם הקים את מכון צומת, וגם בוגר מכון לב, מחזור ב' נדמה לי, של מכון לב. אז גרמה זה מאוד דברים שהוא התעסק בהם, אנחנו נביא בעזרת השם את הוויכוחים על גרמה. אז בואו ננסה עכשיו לעבור למקורות עצמם. אני צריך לשתף את המצגת. אתם למדתם, ראיתי את התשובות, נכון? את הדפים האלה גם למדתם, סוגיית הצד צבי? התשובות ששלחתי לכם, הדבר שלנו מתכוון, מאוד מעניינות, נכון? על פסיק רישא דרבנן. תשובות מעניינות. כן, חווה דעת, ציצילי עזר, זה מעניין. פתאום אתה רואה את היישום שזה בכל כך הרבה מקרים, זה מאוד מעניין. רצף שחשבתי בכלל להעביר על זה שיעור, וזה אמרתי, טוב, שם אתם כבר בעצמכם יכולים פחות או יותר לראות את ה... עיקרון פחות צריכים אולי את השיעור. אז יש לנו משנה בשבת כובב, צבי שנכנס לבית ונעל אחד לפניו חייב. אנחנו רואים מהמשנה, דבר אחד ברור, צעידה זה לא רק על ידי כל מיני דברים מקצועיים, זה לא רק על ידי מצודה ורשת ו... אתה סוגר את הדלת, זה גם נחשב צידה, גם הדבר הזה צייד. זה מה שאומרת המשנה. והירושלמי, והירושלמי אומר רבי יוסה בי רבי בון בשם רב חונה, היה צבי רץ כדרכו ונתכוון לנעול בעדו ונעל בעדו ועד הצבי מותר. אז אתה נמצא בבית, אתה רואה צבי נכנס הביתה, ואתה רוצה לנעוד את הדלת, בוא נקרא פשט הירושלמי, למה אתה רוצה לנעוד את הדלת? לשמור על הבית. אתה רוצה לשמור על הבית, קר לך, גנבים, אתה סוגר את הדלת. אבל בסופו של דבר, נעלת גם את הצבי בפנים. הרי שאתה פטור. זה מקרה אחד. מקרה שתיים, רבי יוסי בעי רבי בון בשם רב חונה, ראה תינוק מבעבע בנהר, ונתכוון להעלותו ולהעלות נחיל של דגים עמו, מותר. אתה רואה תינוק מבעבע בנהר, ואתה אומר, טוב, אם אני מציל אותו כבר, נרוויח קצת דגים, מותר. רבי יוסי ורבי בון, בשם רב חונה, היה מפקח בגל. יש בן אדם מתחת לגל של אבנים, הולך למות, ואתה הולך להציל אותו. ונתכוון להעל אותו, ולהעלות צרור של זהובים עמו. מותר, אתה רוצה להציל אותו, ואתה רוצה גם צרור של זהובים להעלות מותר. אלה דברי הירושלמי. בדברי הירושלמי דורשים ביאור, מה בדיוק מתכוון הירושלמי? מצד אחד, לפי המקרה הראשון, נראה שהאדם מתכוון לדבר בסדר, הוא התכוון לנעול את הדלת בעדו, הוא לא התכוון לאיסור. מצד שני, לפי מקרה 2 ו-3, האדם מתכוון מראש לאיסור. האדם מתכוון להעלות נחיל של דגים, צרור של זהובים, האדם מתכוון לאיסור. אז מה...
גם לאיסור.
אז מה בדיוק כוונת הירושלמי? תסביר. נכון. מקרים 2 ו-3 עוסקים בפיקוח נפש, בחובה, אז... אז פשטות, מקרה א', האדם מתכוון להיתר. נעילת הדלת בגלל קור גנבים. מקרה ב', ג', האדם מתכוון גם לאיסור. ועוד דבר שרואים, כמו שאתה אומר, מקרה בית ג', מותר לכתחילה לנהוג כך. מקרה א', מה אתם אומרים? מותר לכתחילה או לא? מותר. מה נשמע? מקרה א', נראה גם כן שמותר לכתחילה. כתוב מותר, נכון?
ואז... מקרה א', כתוב שהוא כבר נעל, ושני המקרים...
אוקיי, שטוב את זה גם כן. מותר. מצד שני, התיאור של א' הוא לאחר מעשה. נכון? בסדר? זה רק לנתח מה יש לפנינו. אז יש לנו הבדל בין המקרה הראשון לשאר המקרים, בשני דברים, כמו שראינו. דבר אחד, זה ששני המקרים האחרים, האדם מתכוון גם לאיסור, ובאלף לא נראה שמתכוון לאיסור. ודבר שני, ששני המקרים האחרים, זה בטוח מותר, זה אפילו מצווה. מקרה א' לא לגמרי ברור. כתוב מותר, אבל מדובר אחרי מעשה. מישהו בזום רצה להגיד משהו? לא. טוב, אז בואו נמשיך. אומר הרשב"א, ובירושלמי נראה שהתירו לנעול לכתחילה ביתו, לשמור ביתו וצבי שבתוכו. וכיוון שהוא צריך לשמור ביתו, אף על פי שעל ידי כך נצטוד עצמי, מילה מותר, ובלבד שלא התכוון לשמור עצמי בלבד. מה חושב הרשב"א? בלבד, כלומר? הרשב"א מבין שגם מקרה א', האדם מתכוון לא רק לנעול את הבית, האדם מתכוון לצוד את עצמי. והראיה של הרשב"א, דאחי גרסינן, בפרקין דאחר, רבי יוסף בשם רבי בון, שם רב הונא, היה צבי רץ כדרכו, ונתכוון לנעול בעדו, ונעל בעדו ועד הצבי, מותר. ראה תינוק מבעבע ונער, מתכוון לעלותו, לעלות נמלה של דגים עמו, מותר. רבי יוסף אמרו, שם רב הונא, היה מפקח בגן, מתכוון לעלותו, לעלות צרור של דגים עמו, מותר. ולפי זה, הדה אמרינן, ונתכוון לנעול בעדו, לא בעדו בלבד, כאמר, אלא אם נתכוון לנעול אף בעדו, כאמר, ולומר שאילו צריך לנעול בעדו מותר, אף על פי שמתכוון שיהיה עצבי נצוד בתוכו. אני אף פעם לא גיליתי פה בפאורפוינט הזה, איך עושים כמו בוורד וצובעים עם רקע צהוב. שנה שעברה ניסינו את זה ולא הצלחנו. אם מישהו פעם יגלה שיגיד לנו. אני רוצה לעשות כאן מרקר צהוב. איפה?
לא,
לא, זה האותיות. זה? זה? לא, זה האותיות עצמם. מה זה? לא שומע. כאן?
המיתר צורה. זה, כן.
בואו נראה אם אתם צודקים. בואו נראה, בבקשה. מוכנים? רגע, מה הוא עושה?
זה רק המסגרת.
זה המתאר, אתם מבינים?
לא, אם אתה לוחץ על זה,
על זה?
כן.
אתם תפצחו את זה, חבר'ה. יש לך? איך יש לך? תראו, צריך לנצל את זה שאני נמצא פה במרכז האקדמי לב. אבל אני לא מאמין שתצליחו לפצח את זה, אבל בואו נראה. כן? אתה אחרי זה תפצח את זה. אז בכל אופן, אם הייתי יכול לצבוע, אני יכול לצבוע את זה בינתיים בצבע, אתם יודעים מה? לצבוע את זה בצבע. אבל הרשב"א, נקטיל אותו.
אפשר לצבוע.
כן, מה אתה אומר?
אני הצלחתי עכשיו בבית לצבוע.
הצלחת, אז אחרי השיעור אתה תלמד אותנו. בסדר? איך הצלחת? אני יכול לעשות זה פה? זה פשוט? אתה יכול להגיד לי?
נכון, כן, אני פשוט סימנתי את מה שאני רוצה, לחצתי על מכה שימני, והיה לי שם פשוט הסימון של זה. תנסה רגע.
אצלי זה לא עובד, אצלי זה לא עובד, אולי צריך לשנות פה גרסה.
לא, אולי.
אצלי זה לא עובד. נכון לא עובד? לא, לא עובד. אין לי דבר כזה.
אין לא מופיע, טוב, אני.
טוב, נבדוק אחרי זה. תגיד לי, אתה עשית את זה בדברי קודש או בדברי חול?
לא, עכשיו ניסיתי רק בשביל זה, בשביל הרב.
בקודש, בסדר, לא חשבתי אולי, אתה יודע, איפה יש כאלה אנטישמים. בסדר. טוב, אף על פי שנתכוון שיהיה עצבי ניצוד בתוכו, מותר. אז הרשב"א יש לו חידוש עצום. הרשב"א מבין שלמרות שאתה מתכוון לצבי, אתה נעלת והתכוונת לצבי, מותר, והדבר הזה הוא פלא עצום. הוא חידוש עצום. זאת הבנת הרשב"א. אז אם שאלנו את עצמנו לגבי, אמרנו בבית וג' ברור שהייתה לו כוונה מראש לדבר הזה, ואלף לא ברור, אומר הרשב"א, לא, זה אותו דבר, כאילו זה רצף של מקרים, אז צריך להסביר את א' כמו ב' וג'. אם ב' וג' הוא התכוון מראש גם לזהב וגם לדגים, אז גם באלף הוא התכוון גם לצבי. כך אומר הרשב"א. הריטב"א. הוא התכוון ראש גם לאיסור. לא רק. אבל התכוון מראש גם לאיסור.
מה איסור בזהב?
לא עצור בזהב, אבל זה אומר שאתה התכוונת מראש לחלל שבת, לא רק כדי להציל תינוק, לא רק בשביל פיקוח נפש, אלא התכוונת לחלל שבת גם במטרות של סקילה. כלומר, יש לך מטרה כפולה פה.
חלל שבת.
מה זה?
חלל שבת זה הוצאת
הזהובים. אתה עכשיו כאילו לא. אתה עכשיו, זה לא שהוא חלל... בדיוק. אין פעולה נפרדת, אבל לפקח את הגל בשביל זהובים אסור. להרים רשת בשביל דגים אסור, אבל היה לך שם גם תינוק. כלומר, אתה חושב מחשבה כפולה. הולך להיות לנו פעם שיעור מרתק על זה, מרתק. על מחשבה ומעשה. ויודעים מה, אנחנו נעשה את זה בסוף. נעשה את זה בסוף הלכה שלה צריכה לגופה, נדבר על מחשבה ומעשה. מה חשוב לקדוש ברוך הוא יותר, המחשבה שלנו או התוצאה? ואז יהיה לנו איזה כמה שיעורים שהם יהיו למדניים ומחשבתיים ביחד. מה זה? כן, נדבר על זה. נדבר. מסכת שבת דף ק"ז, הריטב"א שם אומר, אבל מצינו בירושלמי יותר גדול, שהתירו לנעול ביתו לכתחילה ולשומרו, ואף על פי שיש צבי בתוכו, והוא ניצור בכך, כיוון שאין מתכוון לצוד את הצבי בלבד, וכן אמרו שם שאם היה הצבי רץ כדרכו ונתכוון לנעול בעדו, ונעל בעדו ועד הצבי מותר, היה מפקח בגן, מתכוון להעלות את התינוק להעלות צור של זובים מותר, כמו הרשב"א הוא מבין. אבל מה ההבדל ביניהם? ונראה שאין זו שיטת גמרא שלנו. אז הוא אומר, תשמע, זה לא הלכה. הרשב"א פוסק את זה להלכה. כלומר, הרשב"א חושב שכך הלכה. והריטב"א אומר, לא, לא, אנחנו לא פוסקים ככה, אין זו שיטת גמרא שלנו. והר"ן מעריך לחלוק על הרשב"א. הוא מביא את הרשב"א, הוא אומר, דבריו תמוהים בעיניי הרבה, איך אפשר שאפילו מתכוון לנעול בעדו ועד הצבי יהיה מותר. וכי מפני שהוא צריך לנעול את ביתו, נתיר לו לעשות מלאכה בשבת? מה?
מה תגיד עכשיו?
ולא עוד, אלא שאני אומר, שאפילו אינו מתכוון לנעול בעד הצבי. כלשהו יודע שהצבי בתוכו, ושאי אפשר שיהיה הצבי ניצוד בתוכו, אסור. והיינו אמרים, וכולם מכילתא, דמודי ורב שמעון, פסיק רישא ולא ימות. כלומר, יש לנו למעשה שני הסברים בירושלמי, יש את הפשט של הירושלמי, שהוא לא התכוון לצוד את הצבי, הוא רק סגר את הדלת. יש את הרשב"א שאומר שהוא התכוון גם לצבי. אומר הר"ן, אני לא מקבל לא את הפירוש הזה ולא את הפירוש הזה. אני לא מקבל, אם אדם התכוון לצבי, בטח שאסור. אבל אפילו אם אדם לא התכוון לצבי, אסור. כי זה פסיק רישא, הרי לפי הכל שלמדנו עד היום. זה פסיק רישא, בדאורייתא, אתה צד צבי. פסיק רישא, ברור שהדבר אסור. מה הוא עושה עם הגמרא? כן?
אולי מה שיש בכל המקרים זה שיש הכוח נפש וגם האתגר וגם התינוק, ואפילו בבית עם הצבי אתה יכול להגיד את הליסטים, אז בגלל שיש שתי דברים, פיקוח נפש, פיקוח נפש
טוב, הבנתי.
ואולי אם היו שווים היה אסור.
אז אתה אומר פיקוח נפש, עכשיו שני, ב' וג' זה ברור פיקוח נפש. א', אפשר אולי להגיד ככה, הריטב"א נותן הסבר אחר. וזה שאמר בירושלמי, עניין אחר הוא, לומר שאם נתכוון לנעול את ביתו ולא נתכוון לצבי כלל, אף על פי שמצא צבי שמור בתוכו מותר, כלומר, שאינו מחויב, שיפתח את ביתו. הריטב"א מסביר בצורה, הר"ן מסביר בצורה מאוד מחודשת. אומר הר"ן, אדם יושב בבית והדלת פתוחה, קר לו, הוא סוגר את הדלת, הוא מתיישב על הכורסה, ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום. יושב, לומד, פתאום מה הוא רואה לידו? צבי. פתאום הוא מבין שהוא נעל צבי. הוא בכלל לא התכוון לנעול צבי, הוא פשוט קרא פרשת שבוע וסגר דלת. אומר הירושלמי, אתה לא צריך לשחרר את הצבי. כך אומר הר"ן. עכשיו אתה אומר...
אדם שצד צבי, דאורייתא.
אז יכול להיות שאפשר להגיד שצידה זה שונה. אם אתה למשל בישלת, אחרי שבישלת, you have nothing more to do. אין מה לעשות, זה מבושל. אבל צידה זה כאילו כל הזמן הצבי לא יכול לצאת, אז כאילו אולי אם אתה סגרת לרגע, ומיד פתחת, אולי הצבי למשל לא מרגיש אפילו שצלת אותו, אז אולי זה לא צידה בדיוק, אתה סגרת, פתחת מיד. אפשר להבין שצידה אולי שונה. לא יודע, אולי... אני מבין. אבל אני אומר, צידה בכל אופן זה קצת שונה, אפשר להבין את זה. יש שאלה לגבי בורר, האם אפשר לתקן בורר, האם יש דבר כזה, ראינו מחלוקת לגבי בורר. אבל מה שאנחנו רואים כאן, שהר"ן לא הסכים בשום בנים ואופן לקבל את דברי הרשב"א, למרות שפשט הירושלמי הוא כמו או הרשב"א או פירוש א', נכון? כלומר, פשט הרשב"א, אם אנחנו לא ניקח, פשט הירושלמי, אם לא ניקח את הרשב"א, לפחות אנחנו נהיה בעמדת ביניים. בוא נגיד ככה, אם אני מביא רגע את סיכום הירושלמי, למעשה את הירושלמי אפשר להבין בשלוש צורות. הדרך הפשוטה היא שאדם נעל את הבית בגלל שקר לו, אבל הוא צד צבי. ולפי הירושלמי מותר וקשה שזה פסיק רישא. הרשב"א אומר שאדם יודע שיש צבי, והוא רוצה את הצבי, אבל עיקר כוונתו לסגור את הדלת, וזה גם מותר, וזה חידוש, וואו, עוד יותר גדול. והר"ן אומר שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות, אדם לא יודע שיש צבי, והוא נועל את הבית בלי לדעת שיש צבי, ולכן זה מותר. עכשיו, פשטות הירושלמי היא או כאלף או כבית. למה? כי מה הירושלמי אומר? ראינו מקודם, הירושלמי אומר מותר. לפי הסבר הר"ן, איך נסביר את המותר של הירושלמי? מה מותר? כן, מותר לא לפתוח את הדלת. זה יותר דחוק. לכאורה מותר לנעול את הדלת. מותר לא לפתוח את הדלת, זה יותר דחוק. אבל אמנם אפשר להסביר, כי זה אחרי מעשה, כמו שאמרתם, אז כאילו, עשית מעשה, צעדת, ועכשיו מותר אולי לא לפתוח את הדלת. אבל אתם יודעים, הר"ן מבין שזה בלתי אפשרי להסביר אחר. יש לפעמים מקרים שאתה נכנס לדוחק. כבר לימד אותנו הבית יוסף, הבית יוסף בהלכות נדרים אומר, מוטב דוחק הלשון מדוחק העניין. כלומר, יש דברים שאתה אומר, שמה, בלתי אפשרי, הסברה, אתה לא יכול להסביר, אז אתה דוחק בלשון. אני חושב שהר"ן ידע שהוא דוחק בלשון, אבל אומר, זה בלתי אפשרי. עכשיו, המחלוקת הזאת של הר"ן והרשב"א, והביאור שלה, זה מבוא קריטי לכל העניין שלנו, של חיישנים, אתה נמצא בבית, אתה מסתובב לך בבית, מסתובב. אתה יודע שחיישנים ייפתחו, אבל למה אתה מסתובב בבית? בשביל החיישנים? אתה מסתובב בבית כי זה הבית שלך, כי אתה עכשיו רוצה ללכת לסלון, למטבח, לשירותים, אתה מסתובב. לפי הר"ן, ברור שאסור, כי אתה יודע שהולכת לקרוא פה פעולה. לפי הרשב"א אולי זה מותר. כי אתה מתכוון, עיקר הכוונה שלך זה להסתובב הבית. כדי להבין את הדברים...
אבל עיקר, אבל שמת את זה
בשביל שלך. אני מבין. אנחנו צריך לדון את זה. כדי להבין את הדברים, צריך להבין את סברת הרשב"א, את סברת הר"ן, מה הסברה של הרשב"א, צריך לראות את שיטי הגיבורים שמנסה להתמודד עם הרשב"א, צריך לראות את תשובת שבט הלוי, ולחזור לעניין שלנו, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם, לא כרגע, אבל אנחנו נמשיך את זה, אז אולי התוכנית שאמרתי מקודם, נראה מתי לעשות את זה, אבל אנחנו נמשיך בעזרת השם. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן. נכון, זה נושא מעניין? וזה גם מעניין לראות איך כל הדברים שלנו משתלבים, וזה מה שאתם פה היום, זה הרי מדע, נכון? נכון לב. מדע, תורה, אז אנחנו עכשיו משלבים תורה ומדע ביחד. ובטוח שמהדברים האלה יהיו לכם פעם המצאות, וכל מיני דברים נוספים. נדבר בעזרת השם. ותזכירו לי, ספר לכם על ענייני שידוכים שאני עובד, ועל בינה מלאכותית שמישהו עשה לפני איזה כמה חודשים ענייני שידוכים, שמעתם על זה? ישב אצלי הבית מוצאי שבת, נדבר על זה גם כן, זה קשור.
תודה רבה.
אולי אני מבין את זה, שיהיה בשביל הבאים. אה, מעולה. איך אני אעשה את זה? אני אשלח אחרי זה את המצגת, בסדר?
לא, תודה רבה.